קראנו היום את פרשת זזריע מצורע, ונעסוק תחילה בדברי הרב זצ"ל על הדרשה שהוא אמר בפרשה זו. וכי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה, ונתתי נגע צרת בבית ארץ אחוזתכם. ואחר כך אומרת התורה שלפני שהכהן בא לראות את הבית, וציווה הכהן ופינו את הבית. מכיוון שאם הכהן נמצא שהבית תמה, שלא יתמו הכלים שבבית. ושואלים חז"ל, על איזה כלים מדובר? אם מדובר על כלי מתכת, כלי עץ, אפשר להטביל אותם ולתאר אותם. אלא מדובר כאן על כלי חרס, כמו שרש"י מביא. ומכאן אומרים חז"ל, על מה חסה התורה? על כלי חרסו ועל פקו, פחו, וכי מה מטמא בנגעים? רק כלי חרס הם נטמאים. ומי מטמא? מי אנשים שקורא להם נגעים? רשעים. ואומר, אם כך חסה התורה על ממונו הבזוי של רשע, קל וחומר על ממונו החביב. ואם כך על רשע, קל וחומר על של צדיק. כלומר, התורה לימדה אותנו כאן שהתורה חסה על ממונם של ישראל. אפילו של הרשעים ואפילו על הממון הפחות ביותר. מביא כאן הרב שכן הדבר הזה אנחנו מוצאים אצל יעקב אבינו. כתוב, היוותר יעקב לבדו. אומרים חז"ל שיעקב חזר בחזרה בעצמו כדי משפיל פחים קטנים. כלומר, נשארו שם עוד כלי חרס, עוד כלים פחותים, ובשבילם הוא חזר. כאילו ללמד אותנו שגם זה היה חשוב לו, לא להשאיר שום דבר, לא לזלזל בשום פרט, גם בדברים שערכם הוא קטן ופחות. מצד שני, המדרש אומר, ויוותר יעקב לבדו, וזה מקשר את זה המדרש עם הפסוק, ונשגב השם לבדו. כלומר, שיעקב נקרא באותה, מתואר באותה הגדרה, כביכול, כמו הגדרה כלפי שמיה. ריבונו של עולם נשגב לבדו. נשגב לבדו. אין עוד מלבדו. הקדוש ברוך הוא עליון לבד. אין, לא רק אין כמוהו, אין שום דבר חוץ ממנו. ויש ביעקב כעין הבחינה הזאת של ריבונו של עולם, שגם עליו נאמר באותו ביטוי, ויוותר יעקב לבדו. זאת אומרת שיעקב, יש בו ייחודיות מיוחדת ממינה, שמייחדת אותו שהוא לבדו. לעומת כל העולם כולו, הוא כאילו עיקרו של עולם. כאילו אין עוד בעולם בריאה בעלת ערך, אלא הוא. הוא מקיים את העולם, עליו העולם עומד. ויוותר יעקב לבדו. שני מדרשים שעל אותו, על אותה מילה, ומלמדים אותנו את גדלותו של יעקב מצד אחד, ענקיותו של יעקב, ומצד שני, שיעקב הגדול, הענק הזה, הרוחני הזה, העליוני הזה, הוא מקפיד ומדקדק גם על פחים קטנים, גם על כלים קטנטנים שערכם הוא מעט, שערכם הוא קטן ביותר. ממשיך הרב ואומר שאנחנו מוצאים את הדבר הזה גם אצל רבי יוחנן בן זכאי. חז"ל מספרים לנו שרבי יוחנן בן זכאי ביום פטירתו, באו תלמידיו אצלו, הגמרא מעריכה בסיפור, והוא בוכה ואומר, אינני יודע לאן אני בא, יש שתי אפשרויות, באיזה דרך מוליכים אותי, ותלמידיו אומרים, רבינו, הפתיח שחזק, הייתכן, בוודאי שהדרך ברורה לאן מריחים את, את רבי יוחנן בן זכאי, אבל רבי יוחנן בן זכאי לא בטוח. ואחר כך אומר רבי יוחנן בן זכאי, אחרי שהוא מלמד אותם, הם ביקשו ממנו שידריך אותם, בני פטירתו, שייתן להם הדרכה, למדנו אורחות, אורחות חיים. והוא אומר שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם, שתהיה עירת שמיים ממשית, כמו שאתם יראים מאנשים, ולא לעשות לפניהם דברים שאתם מתביישים, אז כך תרגישו שריבונו שלם נמצא תמיד. ואחר כך הוא אומר, פנו מקום לחזקיהו המלך, ואומר עוד, והוציאו הכלים מהבית, כי הוא עוד מעט מתפטר מן העולם, ובאמת הוא מטמא את הבית, את הכלים. הוא אומר שני דברים. אחד, פנו מקום לחזקיהו. חזקיהו בא למעמד הזה של המעבר שלו מהעולם הזה לעולם הבא. זה מציאות רוחנית גדולה מאוד. ויחד עם זה הוא אומר, לפנות את הכלים, חבל שכלי החרס הם יתאמו ואחר כך אי אפשר להכשיר אותם, כי כלי חרס שנתמאו שוברים אותם, אין להם תיקון. והוא אומר שגם רבי יוחנן בן זכאי מבטא את העניין הזה, גדלות רוחנית, ויחד עם זה טיפול גם בפרטים הקטנים. אומר הרב בהמשך, שכל העולם בעצם מורכב, וכל ההבדלים שיש בין מדרגות זה מפני שהמדרגות קשורות זו לזו. אנחנו אומרים המבדיל בין קודש לחול, בין ישראל לעמים, בין שבת לששת הימים, שש ימי, כן, כל ההבדלות האלה הן הבדלות בין דברים שיש בהם קשר זה עם זה. החול והקודש קשורים, האור והחושך היו בתחילת הבריאה, היו ביחד. ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך. כלומר, מקודם היה אור וחושך מציאות אחת. והבריאה היא הבדלה והפרדה והתפרטות של מציאות אחת עליונה כל ששת ימי בראשית ויבדל. ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך. בין המים אשר מעל השמיים, בין המים אשר מתחת לשמיים, אחר כך בין הים ליבשה, הבדלים. קודם זה מציאות אחת, מושלמת שהכל הגדול והקטן מחוברים ביחד. ובגלל ירידתו של העולם, נתפרדו הדברים ויש מדרגות, 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 ויש דברים יותר קדושים ופחות קדושים, יותר חשובים ופחות חשובים, ודברים שהם ערכם מצומצם, אבל בעצם בשורש, שורש המציאות, הכל אחד, ואין קטן ואין גדול. וזה הגדלות, שכשאנשים הם גדולים, אז הם יודעים גם לדעת את ערכם של הדברים הקטנים ביותר. כל דבר בעולם הוא בריאתו של הקדוש ברוך הוא. וזלזול באיזשהו כלי קטן ביותר, זה בעצם, יש כאן איזה קטנות. בממד גדול, כל דבר זה שייך להופעה האלוקית. וכמובן, הדברים אמורים, כמו בדברים הגשמיים, גם בדברים הרוחניים. אדם צריך לדעת את הערך של כל דבר טוב שהוא עושה. כמו שאמרו לנו כבר חכמים, שאחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. הם אמרו את זה על קורבנות. שאם אדם מביא קורבן מנחה, הוא מכוון ליבו לאביו שבשמיים, זה לא פחות מאחר שמביא קורבן של פר גדול, שהוא שווה כהנה וכהנה יותר, זה תלוי בלב. אם זה מה שהוא יכול להביא, והוא נותן את זה בכל ליבו, ויתר על כן, אם הוא יכול, אם בקושי הוא יכול להביא את זה, ואחר יכול להביא פר בקלות, אז מתנתו של העני היא גדולה יותר ממתנותו של העשיר, כי רחמנה ליבה ביי. האיכות של העבודה, לא הכמות, לא להביא הרבה פרים. פר אחד, עין אחד. הקורבנות שישראל מביאים זה קורבן התמיד, כבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים, לא צריך הרבה. צריך שיהיה עם כוונה, שכלל ישראל יכול להביא אלפי פרים, אבל הוא מביא אחד, להראות את האחדות של כל ישראל, והכוונה היא הקובעת. אז גם בפרטים המעשיים, גם בענייני הממון, בהחלט המקום לא לזלזל. לא לזלזל בדברים הקטנים. לא להיות קמצן, קטנוני, זה לא הכוונה. אלא הכוונה לא לזלזל. לא לזלזל. כל דבר יש והערך שלו. והיחס לנבראים, לבריאה האלוקית. וכמובן, אותו הדבר בעבודת השם. כל תפילה, כל מצווה, כל חלק של עשייה, כלשהי, יש לה ערך עצום. אם היא נעשית בכוונה, אם היא נעשית מתוך דביקות, יש לה ערך עצום לא פחות מדברים ממעשים רבים. כמובן, אם המעשים רבים הם בהרבה בדביקות גדולה מאוד, ככל מה שהתרבו יותר ויותר, כמובן. אבל כל דבר ודבר יש לו ערך. זה דבר אחד שרצינו לעסוק בו על פי דברי הרב. דבר השני, פרשיות הללו עוסקות בנגעים. חז"ל אמרו שעל מה נגעים באים, על לשון הרע, זו תורת המצורע, מוציא שם רע. אני רוצה ללמוד כמה דברים מדברי המהר"ל בנתיב הלשון. דברים מאוד עמוקים. המהר"ל מביא את דברי הגמרא במסכת ערכין. אמר רב חמא בר חנינא, מהי דכתיב החיים והמוות ביד הלשון? וכי יש יד ללשון? אלא לומר לך, מה יד ממיתה? אף לשון ממיתה. היא... מה יד אין ממיתה אלא בסמוך לה, אף לשון ממיתה בסמוך לה. אומרת הגמרא, תלמוד לומר, חץ שחוט לשונה. חץ הוא אף לא רק בסמוך. היד יכולה עם חרב להמית רק סמוך לה. אבל כשיורים חץ, הוא יורה למחכים. שואלת הגמרא, אם החץ שחוט עד מם ונון אמה, כלומר 40 ו-50 אמה, החץ יכול לעוף. אף לשון עד 40 ו-50 אמה, תלמוד לומר, שתו בשמיים פיהם ולשונם תהלך בארץ. כלומר, הדיבור הוא עד השמיים מגיע. וכי מאחר דכתיב שתו בשמיים פיהם, חץ שחוט למה לי? אז אם יש פסוק שאומר שהדיבור הוא פועל אפילו עד השמיים, למה צריך פסוק שאומר שהדיבור הוא כמו חץ? אומרת הגמרא, כמה שמלן דקטיל כחץ. מבין המהר"ל במהירות, כמו שהחץ אף מהר, אז כך הדיבור הוא פורק כחץ. ומאחר דכתיב חץ שחוט לשונם, החיים והמוות ביד הלשון, למה לי? כבר כתוב לנו אם כן שהדיבור הוא כמו חץ, ושהדיבור הוא מתפשט עד השמיים, אז בשביל מה צריך, מה מלמד אותנו הפסוק, החיים והמוות ביד הלשון? אומרת הגמרא כדרבה, דמה רבה, דבאי חי בלישנה, דבאי מית בלישנה. כלומר, החיים הם, הלשון גם יכול להחיות, וגם על ידו אפשר למות. כלומר, יש ללשון את שני הכוחות, לחץ יש רק כוח לפגוע, אבל ללשון יש כוח גם לתקן וגם לקלקל. אז מסביר המהר"ל, מה שהושווה הלשון לחץ זה לבטא את המהירות, כוח המהירות שיש להשפעה של הדיבור, כמו חץ, והלשון אינו, ולמה? כי הלשון זה רבה לבטא, כי הלשון זה דבר רוחני, זה פעולה רוחנית, ופעולה רוחנית היא מהירה, היא למעלה מהזמן. ואמר שם במערב האמרי, לשון תליטאי, דקטיל שלושה, לאומרו ולמקבלו ולאומרים עליו. כלומר, הלשון הורגת שלושה אנשים, האומר, המקבל וזה שנאמר עליו. ויש לך לדעת, אומר המערב, כי מה שאמר שהלשון ממית, לא בא לומר לך כי מלשון הרע בריב וקטטה בין הבריות, ומתוך כך אפשר שיבוא לידי שפיכות דמים. שזה אין צריך לומר, דבר שנראה בכל יום. כלומר, להגיד לנו שהלשון היא ממיתה על ידי שמדברים דברים רעים וזה מתפשט וזה גורם למריבות, והמריבות בסופו של דבר יכולות לבוא לשפיכות דמים, זה לא מה שהתכוונה הגמרא לומר, זה פשוט. אבל בא לומר כי מסוגל בזה הלשון שמביאה המיתה לשלושה, כי לשון הרע לפי גודל כוח הלשון, כמו שהתבהר. כל אשר יש לו עסק עם הלשון, לא יצא נקי ממנו, כי הוא רע לגמרי, וכל הנוגע בו נזק לגודל הרעות בלשון, שהוא כוח נבדל בלתי גשמי. מה אומר כאן המהר"ל? מה הוא הוסיף על מה שאפשר היה להבין? שכשאדם שמדברים, אחד מדבר, מספר על אחרים דברים רעים, וזה גורם שנאה, וקינה, ויכול להתפשט לידי מריבות קשות, לידי פגיעות, ואפילו לידי שפיכות דמים. זה לא מה שבא לומר הגמרא. אז מה היא כן באה לומר? כי הלשון הרע, לפי גודל כוח הלשון, כמו שהתבאר, אני חוזר על המילים, כל אשר יש לו עסק עם הלשון, לא יצא נקי ממנו. זה בא להגיד שהלשון זה משהו חמור מאוד מאוד. אבל מה החומרה שבדבר? כי הוא רע לגמרי, וכל הנוגע בו נזק לגודל הרעות בלשון, שהוא כוח נבדל בלתי גשמי. לא שזה גרמה של נזיקים, זה משהו רע מאוד מאוד מצד עצמו. עוד לא מסביר, עוד לא מובן בכל אופן. ודע, כי אין שייך לשון הרע אלא בשלושה, כמו שהתבהר בסמוך. ואם אומר לשון הרע על האדם בפניו ומביישו, לא נקרא זה לשון הרע. כלומר, אם אדם אומר בפני אותו אדם, מדבר עליו, מבייש אותו, זה לא לשון הרע. רק אם הוא אומר לשון לאדם אחד, על אחר. על אחר שלא נמצא כאן. כלומר, כאן צריך להיות עניינו של הלשון הרע, זה יש שם שלושה קשורים בלשון הרע. המדבר, השומע, וזה שדיברו עליו. ומפני כי לשון הרע מזיק כל אשר שייך אליו, ושלושה שהם שייכים אליו, והם האומר ואשר נאמר עליו האומרים עליו, ולכך מזיק הלשון כל שלושתם, שהרי על ידי שלושתם נעשה לשון הרע, ולפי כך שלושתן הורגתן. ולפי דעתי, מה שנקרא לשון תליטאי הוא דבר נעלם. יש כאן איזה משהו פנימי, עמוק אולי נגיד ככה. והוא נרמז מה שלשון הרע שקול כנגד שלושה בכל מקום. דיינו גילוי עריות ושפיכות דמים ועבודה זרה. ולפיכך הלשון הוא משולש, והורג שלושה, ואבן זה. אומר שזה נעלם. אומר שנבין את זה. איך נעשה את זה? שקול כנגד גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. גם כן זה שלושה. הוא אומר עוד איזה נקודה שאולי תוסיף לנו. וג' דברים אמרו על הלשון, כי מגיע מן הארץ עד השמיים, הוא מהיר לפעול כמו חץ, וכולל החיים והמוות. ואבן זה כי הוא משולש. כל הזמן הוא חוזר על העניין הזה, שיש כאן איזה שלושה צדדים, שזה עניין הלשון. בעצם הוא רוצה לבאר לנו כאן את כוח הדיבור. כוח הדיבור בנוי משלושה. האדם הגופני, הלשון הגשמית, הכוח השכלי של האדם, והחיבור בין השניים, שזה כוח הדיבור של האדם. והיא האדם לנפש חיה, לרוח ממללה. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן באדם את הכוח הזה לחבר בין רוחניות, שכל, ובין הגוף שיכול להוציא את הדברים מן הכוח אל הפועל. אדם מדבר, והדיבור הזה הוא בעצם מבטא משהו פנימי. הוא מוציא דבר נעלם שהוא מגלה אותו. זה יכול להיות רק על ידי החיבור של גוף ונשמה, של גוף, כן, להיות נפש, נפש שמחברת את הכוח השכלי הרוחני עם כוח, עם המציאות של הגוף, ואז נוצר, אז יש כאן שלושה. זה התחברות של בעצם הפועל והנפעל, זה משהו שבעצם מבטא, כוח הזה של הכוח הדיבור הוא כוח של ההוצאה מן הכוח אל הפועל. כל עניינה של בריאת העולם זה להוציא, זה יציאה מן הכוח אל הפועל. העולם נברא במאמרות, בעשרה מאמרות נברא העולם. הקדוש ברוך הוא כביכול הוציא מציאות גנוזה רוחנית, מופשטת, עליונה, שהיא הלכה ומשתלשלת ומתגלה ומופיעה, וזה עניינו של, זה עניינה של הבריאה. זאת אומרת שהכוח הזה שהקדוש ברוך הוא נתן באדם, כוח הדיבור, הוא כוח עצום. ולכן הוא שקול כנגד שלושה דברים, כגילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. עבודה זרה זה עניין רוחני. שאדם טועה בדעתו, בהשקפתו, ומקבל המאמין באיזה דבר, מוטעה. גילוי עריות זה תאווה גופנית, גשמית. שפיכות דמים זה מציאות אמצעית, זה פגיעה בנפש. הנפש, כוח החיים המחבר את הרוח ואת הגוף. יש גוף, יש נפש, יש רוח, והם שלושה חלקים. ושלושת העבירות האלה, אחת פגיעה ברוח, פגיעה בנפש, פגיעה בגוף. וכוח הדיבור הוא הכוח הזה שמחבר את השלושה. ואותו דבר הוא חוזר על זה עוד פעם, זה מופיע בצורה של משולש כביכול. זה, הדיבור הוא מתפשט לכל המציאות, גם על עד השמיים. מצד שני, הדיבור הוא מהיר, הוא פועל במהירות. כלומר, אנחנו מדברים כאן על כאילו על מרחקים, על עוצמה, ופועל לכל הצדדים, גם ממית וגם מחיה. יש כאן איזה שלושה צדדים שמופיע העוצמה של הכוח הזה, של כוח הדיבור. המהר"ל חוזר על זה אחר כך עוד פעם, הוא מביא מדרש, החיים והמוות ביד הלשון, מעשה ידוע, מעשה היה במלך פרס שחלב, אמרו לרופאים שאין רפואה אלא מחלב של לוויה, ואחד אמר שהוא יכול להביא חלב של לוויה. המדרש מספר באיזה אופן הוא הגיע לאפשרות של לחלוב את הלוויה, ולקח חלב מהלוויה. בדרך שהוא הולך אל המלך להביא את החלב, אז הוא שומע איברים בתוכם מתווכחים ביניהם, כל אחד אומר אני חשוב יותר, הרגליים, הידיים, ואז הלשון אומרת אני חשובה מכולכם, והם זלזלו את הלשון שוכבת שם בתוך הפה, מה כוחך, מה את יכולה לעשות? ואז הוא הגיע למלך, אמר הבאתי לך חלב של כלב, כלבתה, של כלבה. המלך אמר, חוצפה כזאת, קחו אותו להריגה. התחילו כל האיברים להגיד לו, מה עשית? למה אמרת את הדבר הזה? אמר להם, אתם רואים שאני השולט? אני יכול להביא חיים, אני יכול להביא... טוב, עכשיו שאתם מודים, אמר לה אלה שלקחו אותו למיטה, יש לי משהו בכל זאת לומר למלך, אולי אני אנצל. חזר ואמר שגם ללוויה קוראים קל ביתה, וזה חלב באמת של לוויה. טוב, אז המלך החיה אותו, לא המית אותו. החיים והמוות ביד הלשון. הלשון של המדרש, את הלשון שנמצאת במקום סתר, במקום חושך, מה את חושבת לעצמך? המהר"ל לוקח את המילים האלה ומבין מזה איזה עומק. המדרש לא סתם צייר את הדברים באופן כזה. והוא אומר, ומפני כך הלשון יותר במקום נסתר, כי על ידי הלשון יוצא הדיבור מן ההסתר אל הגילוי, וחשבו אליו דבר זה לשפלות, שאמרו האיברים אליו שיושב במקום חושך, והוא מורה על מעלת הלשון שמוציא הכל מן הנסתר אל הגלוי. כוח הלשון זה כוח הגילוי, כוח היצירה. מהנסתר אל הגלוי. במדרש הבא, כמו הסיפור של המעשה ברוחל, שהיה מחזר בריות, בירות, ואמר, מי רוצה חיים? מן באי חיים, מן באי חיים. שאמרה את זה ביתו של רבי ינאי, אמרה לאבא שלה, יש כאן רוחל שאומר, יש לו איזה סם חיים, שמי שרוצה לחיות, אז הוא מוכר את זה. קרא לו רבי ינאי, שיעלה. אמר לו, מה אתה, איזה סחורה אתה מביא? מה אתה אומר? מה זה, איזה סם חיים יש לך? פתח לו ספר תהילים, עד שהגיע למי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. רבי ינאי שמע את זה, התלהב כל כך, החילו והשקעו, וקיבל מתנה גדולה, שאלה אותו ביתו, מה התחדש לך? מה, אתה לא הכרת את הפסוק הזה מקודם? הוא אומר, כן, הכרתי את הפסוק, אבל הוא, כלשונה של ה... הוא בא וביררו. מה הוא בירר? איך הוא בירר? מה הוא אמר? הוא אמר את הפסוק. מה חדש? אומר המהר"ל, הוא קרא לזה סם. וסם, סמים על הגוף, והוא מרפא. זאת אומרת, הוא מתחבר אל הגוף. הוא אומר, למה כתוב ש... מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע, שפתיך מדבר מרמה. הרי התורה היא חיים, מי שעוסק בתורה הוא זוכה לחיים. אורך חיים בימינה או בשמאלה, עושר בכבוד. מה מיוחד בלשון שהיא מיוחדת יותר אפילו מהתורה? אומר המהר"ל, התורה גם, אפילו על התורה נאמר שהיא שם, ושמתם את דבריי אלה, זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה נעשית לו סם המוות. זאת אומרת, בתורה גם כן נקראת סם, אבל הוא אומר, יש שתי מדרגות. התורה היא רוחנית, היא לא, זה לא אתה. זה רוחניות. אתה צריך לעסוק בתורה, להתעלות בתורה, אז כמובן שהתורה מביאה חיים. אבל הלשון זה חצק מעצם האדם, כוח הדיבור. זה חלק מעצם האדם, זה כמו סם ששמים אותו על הבשר, והוא צמוד לבשר, והוא מרפא. זה הלשון. הלשון, הקדוש ברוך הוא כאילו נתן לאדם איזה כוח, שהוא כמו סם חיים, שאם משתמשים בו, אז הוא צמוד, הוא חלק מעצמיות. זאת אומרת, רוצה לומר המהר"ל, כמובן, על ידי התורה, ועל ידי המצוות, אז זוכים כמובן לחיים. אבל זה על ידי שאתה משתמש באיזה כוח כדי לעסוק בתורה? בכוח הדיבור, בכוח המחשבה. אבל עצם הכוח של האדם, יש לאדם כוח דיבור, שאם הוא שם אותו טוב, הוא שייך לעצם עצמו. ואומר, כאן אנחנו מתבוננים בעומק העניין של כוח הדיבור של האדם, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בעצם משהו מעין של מעלה, בצלם אלוקים עשה את האדם. זה החיבור, זה היכולת לגלות מן הנעלם אל הגלוי, להוציא כוחות מן הכוח אל הפועל. ברא אשר שמתי בפיך. הקדוש ברוך הוא נתן לנו אפשרות לנטוע שמיים וליסוד ארץ, כאילו לקיים את העולם. זה על ידי הכוח של הדיבור. יש עשרה שליטים באדם, עשרה איברים שאדם שולט עליו, כמו שגם כאן הוא מביא את דברי חוכמת העוז לחכם, זו תשובה ומעשים טובים. מעשרה שליטים אשר היו בעיר, אלו שני רגליים ושני ידיים ושני רגליים, שתי עיניים ושתי אוזניים, וראש הגבייה הוא פה. אם כן, שתי ידיים, שתי רגליים, שתי עיניים, שתי אוזניים, וראש הגבייה ופה, הם עשרה איברים. והאיבר האחרון המוזכר זה הפה. עשרה זה מרמז לנו כאן מדרגות מדרגות. יש עשרה ניסיונות נתנסו ישראל, וזה שוב פעם מדרגות מדרגות. עשרה ניסיונות נתנסה אברהם, והמדרגה האחרונה היא המדרגה כאילו המוציאה מן הכוח אל הפועל. מדרגת הפה, הוא הפה. הפה הוא המוציא את כל כל הכוחות שיש באדם בעצם מן הכוח כביכול אל הפועל. יש בו את הניסתר, ויתר על כן הפה הוא הלשון. הקדוש ברוך הוא שם אותה מסביב ללשון שתי חומות, חומה של עצמות, שיניים, וחומה נוספת של חיים, כדי שהלשון תהיה שמורה מאוד מאוד. והמדרש אומר שאם גם אחרי כל השמירות האלה, אז הלשון לפעמים עושה את מה שלא צריך לעשות, מה היה קורה אם היא הייתה בחוץ, איזה נזקים היא הייתה עושה. ואומר, הלשון פנימית ומגלה, הלשון כוח הדיבור. כוח הדיבור זה עניינו של האדם. האדם הוא מדבר. והיא אדם לנפש חיה, לרוח ממללה. זה הכוח עצמי, פנימי שלו. והכוח הזה הוא כוח עצום, בכוחו להחיות, בכוחו להמית. היום הכוח הזה יותר מפורסם. זה הכוח של התקשורת. שהיא מתפשטת ורואים איך שכוח הדיבור יכול להתפשט. אבל כוח הדיבור זה רק משל, זה יכול להיות גם כוח הגילוי. זה לא רק על ידי דיבור, זה יכול להיות גם על ידי ראייה, כן? לצלם תמונה ושהיא תתפשט בכל המקומות. ואתם ראיתם השבוע שיכול להיות שעל ידי התקשורת יכולים לפגוע. ולא המעשים, אלא הפרסום והתקשורת. והכוח הזה יש לו מעלות ויש לו חסרונות. וכמה צריך לשמור עליו. מידה טובה גדולה ממידת פורענות. אם חז"ל אומרים לנו כמה נזק יכול להיות מלשון הרע, על אחת כמה וכמה אנחנו יכולים ללמוד כמה מעלות טובות יש ללשון הטוב. כמה מעלות טובות יש לדיבור של טוב, לדברי תורה, לדברי תפילה. אני אביא איזה דבר מדברי הרב כאן, באורות הקודש, הדיבור ורוח הקודש, זה הכותרת, באורות הקודש חלק ג' עמוד רשעין וו. הערת רוח הקודש מבררת לאדם את הגודל שבכוח הדיבור, את המפעל הגדול של מהות הדיבור. היא מצגת בבהירות לעיני רוחו איך נשאב כל דיבור מראשית יצירתו עד התגלמותו לכלל דיבור. כלומר, רוח הקודש מלמדת את השלבים הפנימיים שמתהווים ומתרחשים לפני ולפנים עד שאדם מוציא את הרעיון, את הדיבור, מן הכוח אל הפועל. זה בא ממקורות מאוד מאוד עליונים. ואחר כך איך הוא הולך ופועל בהימסרו לחלל המרחב הגדול, בהתאחדו עם היצירה הגדולה. קביעות הרעיון בהרחבה והכרה פנימית באיכות הגדולה של הדיבור, כלומר אם אדם קבוע ברעיונו לדעת, לזכור כמה הדיבור הוא חשוב, כמה כוח יש לו, זה יעשה את האדם אחראי גדול על כל מוצא פיו. ערכי הדיבורים מלא העניין של קדושה התרוממו למעלתם האמיתית. אדם מבין כמה הדיבור הוא חשוב. וחרדה צודקת מלאה מוסר תתקוף אותו מבלי להפקיר דיבוריו שלא לסוח שיחת חולין. כלומר לדעת כמה צריך זהירות בהשתמשות בדיבור וכמה גדול הוא כוח הדיבור. והרב במקום אחר, גם כן בחלק ג' כאן, מדבר על התפילה, והוא אומר, מה שנודע רק ליחידי סגולה, איך שהרצון הפונה לריבונו של עולם על ידי התפילה הפועל, מה שנודע רק ליחידי סגולה יוודע לכל. זה בעתיד יוודע לכל הכוח הזה של כוח הרצון המתגלה בתפילה. ותואר הרצון וחוסנו בנתותו באוזו לסוד אלוה, כלומר שהרצון פונה אל ריבונו של עולם, זה יהיה ראש מגדלי התרבות העתידה, שתתנוסס בתפארה מדי עם עולם בשביל העולם כולו. ראש מגדלי התרבות העתידה. תרבות העתידה הולכת ומתפתחת, תרבות הכללית. העולם כל הזמן מתקדם, משתפר, עוד יצירות ועוד גילויים ועוד חידושים. והחידוש הכי גדול יהיה לגלות את כוחה של התפילה. זה ראש מגדלי התרבות. יש כמה וכמה מגדלים של תרבות. זה ראש מגדלי התרבות להראות, לבחח בפועל איזה כוח יצירתי יש לתפילה, לפנייה של האדם לריבונו של עולם. וביתי בתפילה יקרא לכל העמים. כל העמים יגלו את הכוח התפילה של בישראל. רב נדבר על זה כמה וכמה פעמים, אני הזכרתי רק מעט מהדברים הללו. זה טוב בתור הקדמה יפה לזמן החדש שאנחנו עכשיו מתחילים אותו. נכנסנו לראש חודש, לאלף דה ראש חודש יער, זמן חדש. תוך ספירת העומר, תוך התקדמות לקראת חג השבועות, חג מתן תורה. ואם אנחנו ניקח את הלימוד הזה של כוח הדיבור ונשתמש בו בצורה יותר גדולה ויותר טובה, לתורה, לתפילה, לדיבורים חיוביים, וזהירות כמובן ממה שלא צריך לדבר, כוח הדיבור שלנו יתעלה. וכשהוא מתעלה, הוא פועל עוד יותר, בעוצמות גדולות ועצומות. לקראת סוף הזמן דיברנו על תוכניות למתמידים, לשגדנים, ואני מאוד מאוד ממליץ להשתתף כל אחד לפי יכולתו וכוחו, בלימוד הזה, מסכת קידושין. לרוב האנשים כאן זה יכול להיות עובר לעשייתם עוד מעט, אז ללמוד ככה את זה היטב היטב וככה להקיף מסכת שלמה, לזכור אותה, לדעת אותה, להבין אותה לעומק. וכמו שאני המלצתי גם ללמוד דברים באבני מילואים, שזה מאוד מאוד מפתח את לימוד העיון. ואני מבטיח לכל מי שיעשה את זה, שהוא יבוא אליי אחרי שלושה חודשים ויגיד לי, צדקת. באמת אני מרגיש שינוי, קפיצת מדרגה בלימוד. השבוע, בעזרת השם, אנחנו נחגוג גם את יום העצמאות. יום ההודעה לריבונו של עולם על הטוב אשר גמלנו. אתם זכיתם כבר להיוולד אחרי הקמת המדינה. זה יום גדול. מי שלא יודע מה היה מקודם, מי שלא חש מה היה מקודם, לא יכול להבין את הגודל של היום הזה. אדם נולד לתוך מציאות מסוימת. אתם נולדתם אחרי, לא אחרי מלחמת ששת הימים. אתם לא זוכרים את ירושלים החצויה, ושאנחנו לא יכולים להתקרב אל מקום המקדש, לפחות עד הכותל המערבי. ועל כל זה אנחנו צריכים באמת מאוד מאוד להודות לשם. והיום ההודעה הזה, אנחנו עושים אותו ליום של קדושה. כי ככה זה עניינו בעצם. לעסוק בעניין דיומא, מתוך תורה, מתוך אמונה, מתוך הודעה לריבונו של עולם, זה חלק מהכניסה לזמן. זה לא צריך להיות דבר מפריע שפתאום באמצע אנחנו חוגגים, אלא זה חלק מהכניסה, ואני רוצה להסביר את הדבר הזה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. הסגולה. חוגגים את היום הזה אנשים שיודעים את סגולת ישראל, שיודעים שהקדוש ברוך הוא מוביל אותנו, וגם את אנשים שעדיין לא כל כך שומרי תורה ומצוות, הוא זיקה להיות שותפים במהלך הגדול הזה של הקמתה של המדינה, של קיבוץ הגלויות ושל יישוב ארץ ישראל. למרות המאבקים שלנו על בתוך תוכנו, על אחיזתנו כאן בשכונת האולפנה ובמקומות נוספים, המצב הוא שאנחנו בסך הכל כל הזמן בתהליך של התקדמות של בניינה של המדינה ובניינה של האומה בארץ ישראל, והתודות הן רבות. וזה, ההכרה הזאת היא חלק מהגישה שלנו לתורה. מתוך ההכרה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו והביאנו לארץ ישראל, ארץ השם, ארץ מקודשת, עם מקודש, ולעסוק בתורה בארץ ישראל, מתוך הכרת ערכה של ארץ ישראל, זה נותן ללימוד התורה משמעות עמוקה, משמעות גדולה, משמעות שונה ממי שלא מכיר מספיק, נגיד ככה, לא מכיר בערך הסגולי של עם ישראל, שזה תנאי להבנה של גדולתה של התורה, כמו שאומר המהר"ל בפרק י"א בנצח. מי שלא מדגיש את גדולתה של ארץ ישראל ולא מבין שלימוד תורה בארץ ישראל זה לימוד אחר, זה לימוד קדוש, זה לימוד שונה, זה לימוד פנימי יותר, נשמתי יותר, חסר לו בלימוד. ואנחנו זכינו להתחנך על השקפת העולם הנכונה הזאת של הכרת הסגולה הישראלית והסגולה של ארץ ישראל, וזה עניינו של היום הזה. ומתוך כך אנחנו עוסקים בתורה ומצפים לגאולה שלמה. אז יהי רצון שהחודש הזה חודש טוב ומבורך לשקידת התורה וכל הזמן כולו, שנזכה במהרה לגאולה שלמה במהרה בימינו.